ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום הגעתי ליישוב מקסים, למקום מקסים, ואני מתארח אצל אישה מעניינת שעוד מעט אתם תכירו אותה, אצל דוקטור דליה מורג. שאת דליה מורג, תמיד אני אוהב לתת את הקרדיט, הכרתי בנטוורקינג, עסקים עושים עסקים, ביז מייק ביז, ששם יש לה גם תפקיד מוביל ובכיר, ואני הולך לדבר היום על משהו שהוא שונה ממה שאנחנו רגילים. אנחנו רגילים לדבר על השקעות, אנחנו רגילים לדבר על נדלן, על שוק ההון, והיום אני לוקח את זה, ושעשיתי איתה את המפגש אחד על אחד, זה קפץ לי בגלל שאני פוגש את זה יום יום. אנחנו הולכים לדבר בעצם על ההכנה שלנו לחיים, על ההתנהלות שלנו בחיים, בגלל שכמו שאתם תכף תשמעו, המומחיות שלה היא תחום של קריירה ועיסוקים והכוונה לחיים, והמטרה היא שאנחנו נדע, חלק מאיתנו, חלק מהמאזינים ששומעים את הפודקאסטים האלה, זהו חבר'ה שעכשיו יצאו מהצבא ומתחילים את החיים, או חבר'ה שעכשיו מדבר יצאו מהצבא, יכול להיות בשני גילים, או חבר'ה שגמרו איזה קריירה ורוצים להתחיל, ולפעמים מאוד מפתה להתחיל כל מיני דברים ושומעים והכל, ולמעשה אנחנו לא תמיד מודעים לעובדה שיש לנו, יש לנו יכולת לקבל עצה טובה, יש לנו יכולת לקבל הכוונה נכונה מאנשים שזה המקצוע שלהם, זה הידע שלהם. אז היום תודה רבה דליה שאת מארחת אותי, והיום נפקח את העיניים של האנשים. אז בואי תספרי לכולנו מי זאת דוקטור דליה מורג.
בוקר טוב צחי, איזה כיף שבאת. אז כמו שנאמר, שמי דליה מורג, הדוקטורט שלי וההתמחות שלי באימון קריירה, אני גם מגשרת. בקריירה הקודמת והארוכה שלי הייתי בצבא 27 שנים, התפתחתי בתחום של ניהול משאבי אנוש, ובתפקיד האחרון שלי בצבא הייתי ראש מנהל הפרישה מצה"ל, אז זה אומר שליוויתי אלפי אנשי קבע שפרשו מהצבא ובעצם התחילו קריירה שנייה, וכמובן את כל החיילים המשוחררים שהתחילו קריירה, ומאז בעצם ב-15 שנים האחרונות זה מה שאני עוסקת, בליווי אנשים בכל עולם התעסוקה והקריירה, שכמו שאנחנו יודעים הולך ונהיה מורכב.
אז בואי, תראה, אני נתקל בזה, אנשים מפנים אותם אליי, אנשים בכל הגילאים, באמת, כאלה שפרשו, וכמו שאמרתי קודם, כאלה שעכשיו השתחררו, אנשים באים, בוא, תגיד לנו, אנחנו רוצים להיות נדלניסטים, אנחנו רוצים להיות, הכל נראה נורא פשוט ונורא קל. ואמרתי לך גם לפני שהתחלנו, שככה עשינו את השיחת מבוא לשנינו, אמרתי לך שאני גם רואה מצד שני את הרבה מאוד אנשי צבא שנפגעים אחרי שהם פורשים, שהם מרגישים שהם כל יכולים, בייחוד אלה שהיו בשטח והיו להם תפקידים. אז בואי נתחיל מזה ונלך למקום שהיית בו בצבא. אני עכשיו הולך להשתחרר מהצבא, איך אני מכינים אותי לחיים ואיך אני צריך להתכונן לחיים כדי לצאת נכון, חוץ ממה שהצבא נותן לי, איך הצבא, בואי תספרי לנו איך הצבא עושה את זה, ומשם נגיע איך באמת, מה עוד צריך בשביל שנעשה את זה בצורה מושלמת.
אוקיי, אז קודם כל אתה מדבר על אנשי קבע.
אני מתחיל משם, אנחנו נגיע לכולם.
בסדר גמור.
אנחנו נגיע להייטק ונגיע לכולם.
אז אנשי קבע בכלל, אנשים ממערכת הביטחון, באופן כללי פורשים סביב גיל 45, הם לא באמת פורשים, כי הם בעצם יוצאים לקריירה שנייה, והם יוצאים לעולם שהם לא מכירים בהרבה מאוד רבדים. נכון שכוחות הביטחון בכלל עושים למחנה מאוד משמעותית ומאוד טובה, אבל עדיין בכמה רבדים מאוד משמעותיים הם צריכים לעשות הכנה עמוקה. רובד אחד זה רובד המנטלי, הם באמת יוצאים מעולם שיש לו קודים, ארגונים, תרבותיים שונים לגמרי ממה שמקובל בעולם, ממה שנקרא האזרחי. החל מערכים שונים, החל מהתנהגות.
מה למשל? תדגימי.
למשל, בעולם נקרא לזה האמיתי, העסקי. צריך להיות, כדאי להיות הרבה פעמים יותר חשדנים. אנשי צבא הרבה פעמים הם תמימים במידה רבה.
הם באים לא הרבה פעמים. אנשי צבא, באופן גורף, הם אנשים תמימים.
נכון, אני הייתי יותר עדינה, נכון, הם אנשים שרגילים, נכון, הם אנשים רגילים להיות במערכות שיש בהם הרבה מאוד אמון, ערבות הדדית, משפחתיות כזאת, אנשים שהרבה פעמים לחמו יחד, היו במצבים קשים, והם הרבה פעמים לא מבינים שבמערכת האזרחית לא תמיד הקודים האלה עובדים, או הרבה פעמים הם לא עובדים. אז הרבה פעמים דרך זה שהם נופלים לכל מיני בורות, הם לומדים את זה. אנחנו מנסים ומציעים להם ללמוד את זה, להבין את זה גם לפני, כדי ליפול פחות לבורות, להבין שקודים אחרים ותרבות אחרת מתקיימת בעולם האזרחי, קודם שהם יותר מוכוונים ל... מקום עסקי, כלכלי, אינטרסנטי, משהו שהם פחות מכירים. אז זה קודם כל. דבר שני, יש להם הרבה מאוד חוסרים בידע, אפילו דברים נורא פשוטים. איש קבע לא יודע מה זה קופת חולים, כי היה לו רופא צבאי. הוא לא רגיל בכלל להתעסק בכל מיני היבטים פנסיונים, כלכליים, כי הצבא תמיד עשה את זה עבורו. הוא לא יודע מה זה דיני עבודה, כי בצבא אין דיני עבודה. המון המון דברים מאוד מאוד בסיסיים, שהוא צריך להשלים פערים וללמוד אותם. יש כאן שינויים מאוד משמעותיים גם ברמה המשפחתית. במיוחד אנשי קבע שלא היו כל יום בבית, לוחמים, אבל לא רק. פתאום שהם פורשים מהצבא, הם נמצאים יותר בבית. יש יכולים להיות לזה גם כמובן יתרונות. אבל צריכה פה הערכות מאוד משמעותית גם של האיש קבע עצמו וגם של המשפחה שלו. הרבה פעמים זה מעורר כל מיני בעיות, כי פתאום הוא נמצא יותר בבית, פתאום הוא רוצה לדעת, פתאום הוא מתערב, מה ש-20 שנה, 25 שנה לא היה.
אנחנו יכולים לדעת שהיו פעם, אני לא יודע היום איך זה, אבל פעם הרבה מאוד אנשי ביטחון בכל הרבדים, שהיו משתחררים, היו מתגרשים. זאת אומרת, זה היה מגיע לקונפליקטים. אני זוכר שאני פעם רציתי לקנות בית בריאות, ושאמרתי איך אני אמצא בית, אמרו לי תחכה שזוג יתגרש, שמישהו ישתחרר והוא יתגרש, ובאמת מצאתי בית כזה, אבל אז אשתי ביקשה שנשאר בירושלים, אבל זה פשוט היה ככה, וזה עצוב מאוד.
נכון, גם צריך לזכור שיש קבע בממוצע פורש בגיל 45, שגיל 45, האזור גילאים הזה הוא גם ככה, מה שנקרא, אצל הרבה אנשים משבר אמצע החיים. אז הוא פוגש שני משברים ביחד, גם משבר אמצע החיים, שאנשים שואלים את עצמם מה הספקתי, מה לא הספקתי ומה אני רוצה לעשות בחצי השני של החיים, וגם פרשתי ממערכת מאוד ברורה.
מחממה מאוד ברורה.
מחממה בהרבה מובנים, כן, מקום שהוא ידוע, שהרגשתי בו נוח, ששמרו עליי, דאגו לי, למערכת שהיא במידה רבה כאוס, ג'ונגל, אז כל המשברים האלה, כן, הם הרבה פעמים מובילים גם לגירושין, בהחלט, אבל, ולכן צריך מאוד להתארגן בזה גם ברמה המשפחתית, וכמובן צריך להתארגן גם ברמה הכלכלית. הרבה פעמים שאיש קבע פורש, אז הוא יורד ברמת החיים, או עלול לרדת ברמת החיים, לא רק בהיבט של השכר, כי כל הפנסיה שלו תהיה יותר נמוכה, וגם הוא רגיל לקבל כל מיני זכויות סוציאליות, ודברים שהם שווי ערך לדברים חומריים, והוא צריך פתאום להשלים, למצוא איך הוא משלים גם בהיבטים הכלכליים, כדי לשמור על אותה רמת חיים, זה גם כמובן אתגר. הוא צריך להמציא את עצמו מחדש מבחינה תעסוקתית, וזה ממש לא קל, בוודאי לאנשים שאין להם מקצוע אזרחי רלוונטי, מי שהיה לוחם בצבא, אפילו מי שעסק בכוח אדם, בכל מיני מכוני טנקים, כל מיני דברים שאין להם מקבילה אזרחית, הם ממש צריכים להמציא את עצמם מחדש, וגם מי שיש לו מקצוע, אז יהיה לו יותר קל, אבל עדיין הוא צריך לעשות שינויים מאוד משמעותיים, גם ארגונים תרבותיים, אבל גם למשל, אנשי צבא לא מבינים בכסף. מה זאת אומרת? הם יודעים לנהל תקציב מעולה, אבל איש קבע הוא לא יודע להרוויח כסף, כן? במסגרות ציבוריות בכלל, בעצם אתה מקבל תקציב שאתה צריך לנצל אותו באופן מיטבי. אבל בעולם העסקי, אזרחי, אין לך תקציב אם לא הרווחת אותו, אם לא מכרת, אם לא ייצרת אותו. וגם, זה גם איזשהו אתגר.
תראי, זה גם עניין לא רק של אנשי קבע, קחי את העולם של השכירים, שרגילים,
נכון.
בייחוד עובדי מדינה,
נכון.
שהמקום שלהם מובטח ויש את המילה קביעות,
נכון.
שראינו את זה בקורונה לדוגמה, שהם נכון. מרגישים מה שלא יקרה, זה לא כמו אנחנו העצמאים, שפתאום לא היה לנו מאיפה להביא אוכל הביתה, היינו צריכים לחשוב מה לעשות, המשכורת שלהם דווקא כמו שעון שוויצרי, אני מדבר בייחוד עליהם, הדרגה השנייה זה השכירים שעובדים בחברות, שהם שם כן במקומות מסוימים נכון. נפגעו, אז הם פתאום מגיעים למקום שהם צריכים להתמודד, וזו התמודדות נכון. שהם לא רגילים אליה, ופתאום הם צריכים מרפקים, ופתאום זה שהם היו אלוף משנה וסגן אלוף ורב נגד, שזה אלוקים אחר של הצבא, ופתאום הוא צריך להיות בסטטוס אחר, אז הם צריכים להתמודד. השאלה, מה עושה הצבא היום? אנחנו עדיין בצבא, אבל תקשיבו, אנחנו עוד מעט נעבור גם לפרק ב' של הפודקאסט, שנדבר גם על אלה שלא כולם רק צבא. איך הצבא מכין אותם, ומה את חושבת שאולי צריך להוסיף מהדברים, מהניסיון שלך, ממה שאת עושה היום, כדי להביא אותם למקום הנכון?
אוקיי, אז קודם כל הצבא הוא באמת אחד הגופים שעושה הכנה מצוינת, באמת למעבר לאזרחות מה שנקרא, והכנה היא בכמה רבדים, גם ברובד הכלכלי, להבין עם איזה זכויות ועם איזה נתונים הכלכליים אתה יוצא, להבין בנושא הפנסיוני קצת יותר, להבין קצת את עולם ההשקעות, אז כל מה שקשור לידע והבנה של שוק ההון, היבטים כלכליים, פנסיוני וכו'. הצבא גם עושה הכנה לכל מה שקשור לעולם העבודה, ולא רק הכנה, הצבא בעצם מלווה את הפורשים אפילו עד שנה כדי לעזור להם להשתלב בחברה, שזה לא רק לטובתם האישית, אבל גם יש פה איזשהו ערך חברתי של לתרום ולהשתלב בחברה בעולם התעסוקתי, אז גם בזה הצבא מלווה אותם. וכמובן שהצבא גם עושה איזשהו ליווי דרך סדנאות וגם ליווי אישי בקטע של ההערכות המשפחתית והערכות המנטלית, כי בעצם פרישה מהצבא היא משבר, וצריך להבין את זה, למרות שיש לזה כמובן הרבה יתרונות, של לפרוש בגיל צעיר וכו', אבל חלק מההכנה המנטלית היא להבין שיש פה גם איזשהו משבר, שינוי משמעותי. לשמחותנו רוב האנשים, ואם הם נערכים לזה נכון, אז תוך שנה הם מוצאים את מקומם החדש, אבל צריך פה הכנה בכמה רבדים. הבעיה היא שבעצם הכנה היא מעולה, כמו שאמרתי, אבל אנחנו צריכים, יש דברים שרק שחווים אותם, אז מבינים אותם לעומק, והרבה פעמים נדרש ליווי ברגע אמיתי, ברגע האמת, ברגע המשבר, ושם הצבא כבר לא נמצא, הוא כמובן לא יכול להימצא. אז החלק החסר זה לעזור לאנשים ברגע שבלייב הם נתקלים עכשיו בקושי, ברגע שעוברים כמה חודשים או תקופה והם לא מצאו את עצמם מבחינת העסוקתית, ברגע שיש להם משבר משפחתי, ברגעים האלה אנשים הכי הרבה זקוקים ליד מכוונת ולתמיכה.
ומי עם בעלי המקצוע? זאת אומרת, אני יודע מי את, ומי עם בעלי המקצוע? לפעמים אנחנו לא יודעים למי לפנות. את יודעת, אני רואה שפונים למשל אליי. אז בסדר, אז אני בן 62, ניסיון חיים גדול, נפלתי, עליתי, הייתי קצת גם בכוחות הביטחון, אבל אין לנו את ההכשרה לזה.
Okay.
ואנשים מחפשים את דרכי הקיצור, מי האנשים שאותם, ותכף נגיע גם לאוכלוסיות האחרות, שאותם אנשים כדאי להם לפגוש כדי להצליח ולהתקדם.
תראה, אני יכולה לתת את עצמי כדוגמה כמובן, אבל יש ערבים וטובים כמוני, שאחד היתרונות שלי שאני גם מאמנת וגם יועצת קריירה, אז כמאמנת אני יודעת לעזור לאנשים קצת לפגוש את עצמם, לראות איפה יש לנו מחשבות מעקבות, הרגלים, דפוסי התנהגות שהם טובים לנו, וכאלה שהם קצת משגעת תוקעים אותנו, איפה הביטחון העצמי שלנו, תחושת המסוגלות, כל מיני דברים שקשורים למי אנחנו ומה אנחנו מקדמים אותנו, מפריעים לנו. לצד זה שכיועצת קריירה, היום אנחנו בעולם חדש, שונה מאוד ממה שהיה, לגבי כולם, בטח לגבי אנשי צבא, אבל לגבי כולם, והקורונה רק העצימה את זה, ואנחנו צריכים להבין שבעולם העבודה, עולם התעסוקה חדש, אגב, אני חושבת שבכל תחום, צריך להיות, כדאי להיות מלווים על ידי אנשי מקצוע, שמכירים את שוק העבודה, שיודעים לעזור לך, קודם כל לראות מה שנקרא, מה הייעוד התעסוקתי שלך, מה נכון לך, איפה אתה תתפתח יותר נכון ויותר תצליח. כמו שמאוד מאפיין אותנו בישראליות שלנו, כולם חושבים שהם מומחים בהכל, אתה מכיר בתחום שלך, כולם חושבים שהם מומחים בנדלן, כולם מומחים בקריירה, כולם יועצים לילדים שלהם ולבעלים שלהם ללכת לאייטק, אבל ברור שזה שטויות, כן? לא כולם מתאימים להכל, ואחד הדברים הכי חשובים, לעזור לאנשים למצוא את המקום שהוא נכון להם. אז אנשי מקצוע, כמו מאמנים, כמו יועצים תעסוקתיים, לפעמים צריך מטפלים אם יש משהו שהוא ככה יותר עמוק, יועצים פיננסיים, יועצים פנסיונים, יועצים בכלכלת המשפחה, תלוי כמובן כל אחד, צריך לעשות קודם כל את המיפוי, ואז לראות איזה אנשי מקצוע נכון לפגוש אותם.
כאן זה מסר חשוב, ואני חושב שזה המסר של הפודקאסט שלנו יהיה, בייחוד, ואני לא סתם התעכבתי על, אני ידעתי לאן אני הוביל, לא סתם התעכבתי על אנשי הקבע, ששם הם בניגוד לאנשי הייטק ולתכף אלה שנדבר עליהם, שהם לכאורה מקבלים את הכי הרבה הכנה, וגם את אמרת לי את זה שהתחלנו נכון. את הפודקאסט, או אפילו לפני, אבל אנשי הקבע החכמים, אלה שיוצאים לקריירה השנייה, ולא, וזה נראה להם, מה אנחנו נלמד, הנה אבא שלי עורך דין, אז אני אלך להיות במשרד שלו עורך דין, אבל אולי אני לא מתאים להיות עורך דין. הנה הבן שלי למד עריכת דין, הוא עבד בכוחות הביטחון קצת, ופתאום הוא הבין שזה לא מתאים לו, והיום הוא הנדסאי בניין, והוא עובד ועושה עבודה, שבדיוק זה הנפש שלו. אז בדיוק יש את האנשים כמוך, והיתרון של אנשים כמוך, ושצריכים לבחור בעלי מקצוע, אני הייתי בוחר בעל מקצוע שיביל אותי, שיש לו גם קילומטרים של עשייה, וקילומטרים זה לא גיל, זה לא לבחור לפי נכון. גיל. לא כל מי שיש לו, הוא בין 50, 60 והלאה, הוא בדיוק הבן אדם הנכון, אבל יש לו קילומטרים של עשייה כמו אצלך, ואני יכול להגיד גם בגאווה כמו אצלי, אבל אני למשל לא יודע להיות יועץ תעסוקתי, ודעת כמה פעמים אנשים פונים אליי, אז זה נכון לפנות למישהי כמוך שתיקח ותבנה לבן אדם ותתאים לו, וזה נורא חשוב שבסוף להתאים, שאם אנחנו דעת, אנשים שואלים, רגע, מה אתה מעלה עכשיו את הדבר הזה פה? למה זה מעניין אותנו? אתה הרי פודקאסט של נדלן ושל השקעות והכל, אבל זה חלק מההתנהלות של החיים, שאנחנו מדברים על פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדלן, אז אנחנו מדברים פה על, אני הפכתי את הפודקאסט לפנסיה עצמית מבוססת על כל דבר, חלק ממה שזה מבוסס, זה לבנות גם את הקריירה שלך, שהמשך של הקריירה שלך נכון, כדי שתגיע לפנסיה בגאווה, ואני רוצה לדלג רגע, יש לנו לא רק את האנשי קבע, אנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים שמגיעים לגיל 40-45, מגיעים לאיזשהו משבר, דיברת קודם על משבר אמצע החיים, הרבה מאוד אנשי הייטק, בעיקר בהייטק, ואני חושב שאני פוגש את זה לא מעט, שהרוויחו מצוין, והיו באיזה גם סוג של חממה, וטיילו בעולם, ויצאו רילוקיישנים, וכל מיני מקומות, והיו אלילים, אבל פתאום מרגישים חנוקים, והם צריכים פתאום ללכת להחליט על החלטה מאוד דרמטית של ירידה ברמת החיים או שינוי. בוא נדבר קצת עליהם, להם אין את ההכנה הזאת של הצבא. איך אנחנו מתנהלים? מה, או, תדעת מה, בואי תגדירי מהצד שלך כמומחית, מה עובר עליהם?
אוקיי, אז אני אגיד, אני גם מתחבר לדוגמה שנתת קודם, נניח תחום הנדלן, במיוחד היום נחשב מאוד נוצץ, סקסי, במיוחד למאור מה שקורה בשוק, והרבה אנשים שפונים אליי, הם אומרים, רגע, אני רוצה להשתלב בנדלן. אוקיי? כי זה נראה להם סקסי, או אני רוצה בהייטק. ואז מה שאני עוזרת להם, אני מבקש מהם קודם כל לשים את זה בצד, לא איך עכשיו משתלבים בהייטק, ואני עוזרת להם להבין מה שנקרא, מה הייעוד התעסוקתי שלהם. והייעוד התעסוקתי שלהם הוא משהו שבעצם מתייחס לראות, אוקיי, בוא נראה מה הדברים שאתה באמת אוהב לעשות, הכי אוהב לעשות בעולם, שאנשים לפעמים כבר שכחו אותם, במה אתה באמת הכי טוב בעולם, כן, מוערך על ידי אחרים, על ידך, במה יש לך ניסיון, והמקומות האלה שבהם יש חפיפה, שדברים שאני גם אוהבת ואני גם טובה בהם, זה כיוונים שנכונים לי. ומזה אנחנו מתחילים. ואחר כך אנחנו מסתכלים, האם בייעוד התעסוקתי הזה, הדברים שאתה טוב בהם, הדברים שאתה עובד, האם נניח הנדלן שאתה מדבר עליהם, הוא חלק מזה. כי למשל, כדי להיות איש נדלן מצליח, מן הסתם צריך להיות מאוד פרואקטיבי, צריך הבנה כלכלית, צריך יכולת ליצור קשרים טובים עם אנשים, ועוד כמה דברים. אם אין
לך... תלוי במה בנדלן. נדלן...
נכון, נכון.
הרי יש נדלן ויש את המקצועות הנלווים לנדלן.
נכון.
יש לך מקבלנים ויזמים ומשקיעים, ויכול להיות מארגני קבוצות ומארגני קבוצות רכישה. המקצוע הנפוץ זה המתווך.
נכון.
לא כל בן אדם יודע להיות מתווך.
נכון, אז אני דיברתי באמת יותר על יועצי נדלן, מתווכי נדלן, שזה נשמע כאילו נורא אולי מושך, אטרקטיבי, אפשר לעשות הרבה כסף, זה די הרבה אנשים נורא רוצים להיות שם, אבל אם אין להם חלק ממה שנדרש, כמו העניין הזה, היכולת ליצור קשר טוב עם אנשים, להשפיע על אנשים, היכולת להסתכל לטווח ארוך, היכולת להיות פרואקטיבי, להיות אסרטיבי וכו' וכו'. אז מה לעשות? אז אתה לא מתאים לזה, אוקיי? אז לכן אני מתחילה עם אנשים, אני מנסה לעזור להם. קודם כל, עזוב מה נראה לך נוצץ, מה ההורים שלך אמרו לך, אישה אמרה לך, וכל מיני כאלה. בוא נראה באמת מה מתאים לך.
בואו נלך, מה, נעשה רישיון תיווך, זה עניין של מה בכך, נעשה את זה. יהיה קל, אנחנו יודעים הכל, אנחנו ארגנו, אנחנו בצבא בנינו פלוגות וגדודים, אנחנו עשינו, בנינו חברת, לא כל אחד יודע לעשות הכל, זה שונה שפתאום אני צריך לצלצל לאנשים ולחזר אחרי אנשים, ופתאום זה שאני מצלצל אליו זה לא הפקוד שלי. זה לא הפקוד שלי שעכשיו חייב לעשות מה שאני אומר, ואם הוא לא עושה, אז אני לוקח אותו בצוהר. הוא יכול להראות לי אצבע משולשת ולהגיד לו, אני לא רוצה את הדירה שלך, ואני לא רוצה שתצלצל אליי, או תקפוץ לי.
נכון, אני אולי אתן לך דוגמה אחת או שתיים שמבהירה את זה הכי טוב. היה לפני שבוע, הגיע לי בחור בן 35 בערך, 40, שלמד תואר מאוד יקר ויוקרתי, של גם ראיית חשבון וגם כלכלה, והוא אומר לי, עד עכשיו עשיתי מה שאמרו לי לעשות, עכשיו אני רוצה לעשות מה שאני אוהב לעשות. אז אנחנו מבינים שהבן אדם למד תואר מאוד ארוך וקשה ויוקרתי, והוא לא נמצא במקומות שמתאימים לו. בחורה אחרת שפגשתי גם רואת חשבון, למדה ראיית חשבון, היא לא מבינה למה היא למדה את זה. היא נזכרה כאבא שלה, הצטער כל החיים שלו שהוא לא למד ראיית חשבון, אז היא למדה. אז אנשים שהם לא נמצאים במקום הנכון להם, כי הם היו מושפעים מכל מיני דברים, הם הלכו והצברו שחיקה ותסכול, הם לא יהיו העיפרון הכי מחודד בקלמר, כי זה לא המקום הנכון להם. ומתישהו זה יתפוצץ.
זה לא עובד להם.
זה לא יעבוד להם.
גם אם הם אנשים מאוד חכמים, דרך אגב, וגם אם הם משפיץ של העיפרון המחודד, אם העבודה לא באה להם ממקום כמו שאנחנו עובדים, את יודעת, מי שמקשיב לך, ושאני הקשבתי לך אז, שעשינו את האחד על אחד, את מדברת מדם ליבך, וגם עכשיו אנחנו שומעים את זה, ואותו דבר אני, שאני מדבר על העיסוק שלי, שאת לא באה מבפנים, באיזשהו שלב זה שובר. ואני רוצה כאן לקחת אותך כבר למקום אחר. בעצם, הרי חלק מהאנשים שאנחנו פוגשים, או שאת פוגשת, זה החבר'ה שעכשיו השתחררו מהצבא,
נכון.
התחילו את החיים שלהם עכשיו.
נכון.
וכאן יכול להיות להם באמת את מה שאת עכשיו אמרת על בדיעבד הרואה
נכון.
חשבון והזה, שהאימא ואבא שלהם רוצים שהם יהיו רואי חשבון, והם לא רוצים לאכזב אותם,
נכון.
או שהחברים שלהם מסביבם הלכו ללמוד ראיית חשבון.
נכון.
ולהיות רואי חשבון זה בן אדם שצריך לשב, סתם נתפסנו על המקצוע.
כן, אז בוא נלך לחבר'ה האלה. גם עורך דין ומהנדס וכל דבר אחר.
אז אני אומר, ולפעמים אפשר לעשות, אפילו אם אתה תהיה פועל בניין, אבל זה מה שיתאים לך, שם אתה תצליח. איך את באמת לוקחת את האנשים האלה? מה הם צריכים לעבור?
אוקיי, אז שאלה...
דילגנו.
כן, לא, שאלה מצוינת. קודם כל צריך להבין שהדור הזה, מה שנקרא, לפעמים אנחנו קוראים להם דור הזד, וכולי של הצעירים אחרי צבא, אחרי האין טיול גדול היום, שמחפשים את עצמם, יש להם כמה מאפיינים מאוד משמעותיים היום, שהם הרבה יותר תלויים בהורים, הרבה פעמים יותר בחששות, בחרדות אפילו, יותר מתקשים להתניע, מתניעים יותר לאט, עד שהם זזים, כי גם יותר קל להם להיות בחממה של אמא ואבא, זה קודם כל. ואז הם יותר נטועים באמת, עלולים להיות יותר נטועים להשפעות של ההורים שלהם, שברור שהם רוצים את טובתם, אבל לפעמים העצות שלהם הן לא מתאימות להם. ולכן מה שאני עושה איתם זה באמת את הדבר הזה, של לראות מה מתאים להם מתוך הבנה שבמסלול המתאים להם שמה הם יצליחו. ומה מתאים להם, כמו שהזכרתי קודם, זה לעשות ניתוח מעמיק, גם כמובן באינטק בשיחה עמוקה וגם באמצעות שאלונים שקשורים למודלים תעסוקתיים, לראות באופן מאוד מאוד מדויק איפה הנפגשים התשוקות, הדברים שהם באמת באמת אוהבים, עם הדברים שהם ממש ממש טובים בהם, שהם צברו מיומנויות, יכולות, ידע וכולי, ולראות איך את זה מתרגנים לכיוון תעסוקתי. הרבה פעמים מזה נגזרים גם לימודים, אבל לעלות על איזשהו מסלול שהוא בול שלהם. אני יכולה להגיד שרק לאחרונה היה לי אבא שיש לו סוכנות ביטוח מאוד גדולה, ורצה שהבן שלו יהיה מה שנקרא דור ההמשך.
באופן טבעי.
כן, באופן טבעי לגמרי. חיכה שהילד מה שקרה השתחרר בצבא והצטרף לעסק. הוא שלח אותו אליי, מה שקרה, לקבל אישור. אני החזרתי אותו בלי אישור כזה. כי בתהליך הזה שהזכרתי, ראינו שזה ממש לא מתאים לילד, ילד במרכאות, כן? ולא שווה לו לרצות את אבא, כי הכיוונים שלו, הדברים שהוא היה ממש טוב בהם, וממש ככה זה היה בדם ליבו, זה היה להיות מטפל בכלל. אז אני מאמינה שבמרכאות או לא במרכאות, הצלתי את הילד הזה, כי אם הוא מצטרף לעסק של אבא, הוא היה רוצה לרצות את אבא בשלב מסוים, או כל זמן היה צובר תסכול. או שהוא היה מתי שהוא היה עושה את השינוי הזה, או שהוא באמת היה די, די מסכן, אוקיי? כי אי אפשר כל החיים להיות במקומות שממש לא רע לנו. צריך לזכור גם שתעסוקה, קריירה, זה לא רק פרנסה, זה משהו נורא חשוב לזכור, בטח בעולם המערבי שאנחנו חלק ממנו, שקריירה זה גם חלק מהזהות שלנו, זה ערוץ מאוד מרכזי למימוש עצמי, זה חלק מהזהות של זה, שלנו. אז יש לזה הרבה תפקידים חשובים שהם מעבר לפרנסה, ולכן מאוד חשוב שנהיה במקום שהוא נכון לנו.
את אומרת, אבל במילים אחרות, שבעצם היועצים הכי גרועים, מתוך הכוונה להיות הכי טובים, זה ההורים.
נכון.
הרי סך הכל אין ספק שההורה יש לו מוטיבציה, נכון. רוצה שהילד לא יצליח, אנחנו לא מכירים הורים, טוב, יש גם, אבל אנחנו לא מכירים באופן עקרוני הורים שרוצים את רעת הילד, ובגלל זה הם יכוונו אותו למשהו, אבל בגלל שהם גם בתוך האמוציות, והם גם מסתכלים בחוסר מקצועיות, בגלל שאין להם הבנה בהשמה, אין להם הבנה בדברים האלה, הם יכולים להוביל את הילד שלהם, או את הילדה, למקום ששם בעצם זה לא יעבוד להם, או שהוא יגלה את זה יותר מאוחר, ואז גם יכול להיות משברים בין הילדים להורים, שזה גם יכול לעשות נזק גם במשבר.
נכון.
ושהילד לא מתאים, אז זה פתאום זה לא עובד. אז את אומרת שעדיף, עדיף וטוב יעשה כל אחד שלפני שהוא מתחיל את החיים, ואני חושב שזה השלב הכי קריטי, שיקח ייעוץ וילך לטובים ביותר, כדי שיבנה את העתיד שלו, ולאו דווקא יסתכל על מה השכן שלו עושה, ומה הזוהר עושה, והאי-טק, יכול להיות שישים אותך באי-טק, וזה נורא מפתה, ו40,000 שקל ו30,000 אני פוגש את האנשים האלה, אבל אתה תובע שם.
זה נכון מאוד, גם צריך לזכור שתוחלת החיים הולכת ועולה, גיל הפרישה הולך ועולה, אז היום כל צעיר כזה, יש לו סדר גודל של 50 שנה להיות בעולם העבודה, זה המון. גם אפשר להבין את זה, כי אנחנו חברה מאוד קפיטליסטית הישגית, והנושא של הישגים כלכליים זה חלק מאוד משמעותי בסטטוס, בהחלט אפשר להבין את זה. יחד עם זאת, ההורים לפעמים נופלים מה שקרה לבור הזה, ומציעים או ממליצים לילדים שלהם באמת לעשות דברים שהם לא מתאימים להם. מה עוד, או בנוסף לזה...
לפעמים זה גם הגשמת החלום של ההורים.
בדיוק, בדיוק.
מה שאנחנו לא הצלחנו להיות.
זה מה שרציתי להגיד, שלפעמים זה נובע מהתסכולים, מהחסכים של ההורים, שהם, הילדים שלהם מצופים להשלים אותם, כן? כמובן שהכל נעשה מכוונות טובות, אבל הרבה פעמים זה באמת מוביל תוצאות פחות טובות, ותחשוב על זה שאפשר לעשות תהליך מאוד מאוד קצר, זה מאוד מאוד קצר ופשוט התהליך הזה, שהוא משפיע על המון שנים קדימה, לפעמים על כל החיים, אז בתהליך מאוד מאוד קצר אפשר למנוע המון המון אכזבות ותסכולים ומפח נפש, אז אני חושבת ש... זה מאוד מאוד חשוב, כן, לפנות לאנשי מקצוע, שזה המקצוע שלהם, זאת ההתמחות שלהם.
תראי כמה זה במקבילה לעשייה שלי, תראי, זה מתחיל להתבהר, כמה חשוב שאני מכניס את הפודקאסט הזה לתוך הפודקאסטים
כן,
שלי.
לגמרי.
הרי אחד הדברים שאני עשיתי, אני הקמתי ערוץ זום נדלן, שהוא כל יום ראשון, אנחנו נפגשים, והמטרה הייתה, שישמעו את זה, זה כבר יהיה אחרי, אבל זה ערוץ שקם ב-29 במרץ 2020, פרוץ הקורונה, כדי שאנשים לא יפעלו מתוך אמוציות, מתוך הלחץ, מתוך הרגש, או מתוך עצות של בני משפחה או אחרים.
נכון.
וזה נבע מזה שאני נפלתי, ואני, כל מי שהיה מסביבי, מכוונות טובות, היה אבל אמוציונלי ודאג לי, ורצה שאני אחזור למצב ולבית תפקוד והכל, ואני מכרתי נכסים, והפסדתי הרבה כסף במיסים, והרעיון פה זה שבאמת צריכים לקחת מישהו חיצוני, מישהו כמוך, הוא מנוטרל רגש, זה לא שאנחנו אנשי רגש, כן? אנחנו, המאפיין שלנו זה הרגש, זה היתרון הכי גדול שלנו, אבל אין לנו רגש שאנחנו באים כמו אותו בחור או אותו בחורה שיוצאת לחיים. אנחנו לא באים מהמשפחה ומהמקום, אנחנו באים מהסתכלות חיצונית, מהסתכלות קוגניטיבית, ואז אתם אנשים כמוך, ואני כמובן ממליץ עלייך.
תודה.
וכאן אני גם אגיד שמי שירצה לדעת איך להגיע לדליה מורג, לדוקטור דליה מורג, אז בסוף הפודקאסט או בהקלטה, בעמוד ההקלטה באתר נדלן בקלות, יהיו הפרטים שלך, גם אפשר למצוא את זה בקלות בגוגל, אבל בהחלט יהיו פרטים גלויים ואפשר להגיע אליך בקלות. אז זה הדרך הנכונה, זאת אומרת, ככה לבנות את זה. עכשיו, אני לא מדבר רק על תעסוקה, אנחנו מאוד התרכזנו בתעסוקה, אבל בוא נדבר בשתי מילים על ההכנה לחיים בכלל. זאת אומרת, התעסוקה זה לב, זה דבר מאוד מרכזי, אבל יש עוד מרכיבים בהכנה לחיים שאנשים כמוך צריכים להכין את האנשים האלה.
נכון, אני חושבת שבכלל לצערנו מערכת החינוך פחות מכינת האנשים לחיים האמיתיים, אבל אנחנו יכולים להכין את עצמנו, וההורים שלנו, הורים לילדים מתבגרים, ילדים אחרי צבא, בהחלט יכולים לעשות את זה. וקודם כל אני חושבת שבכל התחומים מאוד חשוב לעזר באנשי מקצוע, בכל תחום. עכשיו שאני אומרת הכנה לחיים, באמת זה בכמה רובדים. זה גם בעניין התעסוקתי שקצת דיברנו, אבל גם ברובד הכלכלי, זה לא פחות חשוב. והרובד הכלכלי, אחד ההיבטים שלו נניח זה נדלן, זה גם מאוד מאוד חשוב, שהרבה פעמים אנשים, נגיד, יש להם איזושהי חשיבה, צעירים, שנגיד בחיים הם לא יוכלו לרכוש דירה. כן, כי המחירים, משהו כמובן לא נכון. וזה גם חלק מההכנה של לעשות לאנשים לראות, אוקיי, בוא תראה מה אתה רוצה, מה אתה צריך, אתה רוצה דירה למגורים, אתה רוצה דירה להשקעה, בכל שלב שהוא. גם כאן, תעזר באנשי המקצוע הכי טובים, כמוך למשל. לא כל מי שההורים שלך, חבר שלך שנותן לך עצות על השקעות ועל נדן, הוא מבין בזה. אז גם כאן, למשל, הקטע של של הנדלן, אני רואה אותו חלק מההתארגנות הכלכלית בחיים, והוא גם קשור מאוד לעניין התעסוקתי. אני אתן אולי דוגמה. למשל, בן אדם שבאמת הייעוד שלו, מה שבוער בליבו, זה נגיד להיות עובד סוציאלי. כולנו יודעים שעובדים סוציאליים, ממש לצערנו, המשכורות שלהם הם לא בשמיים, בלשון המתה. אבל אם במקביל הם יבנו את עצמם כלכלית, בהשקעות פסיביות, אולי בנדלן, אולי בדברים אחרים, אז הם יוכלו להרשות לעצמם להגשים את החלום האמיתי שלהם מבלי להיות חלילה אביונים. אז לכן הדברים האלה הם מאוד מאוד קשורים, וזה חלק בהכנה בחיים, להיות מה אתה רוצה, מי אתה רוצה להיות בחיים, מה אתה רוצה לעשות, איפה אתה רוצה להיות, בכל הרבדים. הרובד הכלכלי, הרובד התעסוקתי, אגב גם הרובד המשפחתי, מערכות היחסים שאתה רוצה לבנות, בכל הדברים האלה הם סך הכל מאוד משלימים אחד את השני, ומאוד משפיעים ומושפעים אחד מהשני, ולכן צריך באמת שההכנה תהיה משגרה הוליסטית, מסתכלת על כל התחומים, כי בסופו של דבר הם קשורים במידה רבה הרבה פעמים.
אז אנחנו הלכנו במסע עכשיו, והתחלנו מהצבא, או מאנשי הקבע, או מאנשי כוחות הביטחון בכלל, ועברנו דרך אנשי ההייטק, או אנשים שהולכים לשלב ב', והגענו עד לצעירים. ואני אשמח ככה, אם ככה, לסיום של הפודקאסט, אם תעשי סיכום של כאילו איך אתה הצעיר, האמצע חיים, או משהו כזה, כולל לכולם, שאני חושב שהם במצב דומה. אני חושב שהמצב של הצעירים הרבה יותר קל לקחת מישהו, סליחה, בתולי, מישהו שהוא בתחילת הדרך ולעצב אותו. אבל יש מאפיינים שמאפיינים לכולם, ובואי נעשה לזה סיכום, כדי שאנשים ידעו מה לעשות, וחלק עוד פעם, הם צריכים לפגוש אותך כחלק מהייעוץ, ואני חושב שאנשים כמוך, היתרון שלהם זה שאת יכולה להגיד להם גם איזה יועצים נוספים הם צריכים, ושאם למשל הם צריכים יועץ בתחום אחר, אז את שולחת אותם נכון. אליהם, ואת לא תייעצי להם בתחום שהוא לא התחום שלך.
לגמרי.
אז בואי תתני להם, בואי ניתן את הסיכום, שאנשים יהיה להם את הכלים, שיוכלו עכשיו להוציא עט ונייר ולרשום, ומשם נשלח אותם לדרך.
אוקיי. הדבר החשוב ביותר, אני חושבת שזה עניין של תפיסה, של אמונה בסיסית, שבאמת כל אחד יכול הכל. אני לא דיברתי את זה בתחילת הדברים, ואולי נגיד משפט על עצמי, אני באתי מבית מאוד מאוד פשוט, אבא שלי נהג משאית, אמא שלי הייתה עקרת בית, ההורים שלי היו חסרי השכלה, ובאמת הגעתי, הגעתי למקומות מכל הבחינות, חברתית, כלכלית, השכלתית, מכל הבחינות שאני מאוד מאוד גאה בהם. אז גם מהמקום האישי, אני אומרת, כל אחד יכול הכל. צריך להיות מחויב לעצמך, להגדיר מה אתה רוצה, ואז לעשות איזושהי תוכנית פעולה. אז הדבר הראשון שהייתי אומרת, להזמין את עצמך לקפה, אוקיי, קפה רציני, ולשאול את עצמך מה אתה רוצה, ומי אתה רוצה להיות בחיים, בכל התחומים. זה הדבר הכי משמעותי. ואז לראות באמת
מי אתה רוצה להיות בחיים, סליחה שאני אומר, ולא מי הסביבה שלך רוצה שאתה תהיה.
נכון, נכון. להיות מחובר לעצמך. יש לנו רק את עצמנו, יש לנו חיים חד פעמים, וכדאי שנחיה את החיים שלנו. אז זה מאוד מאוד משמעותי, באמת להגדיר ולהיות אותנטיים עם עצמנו, אמיתיים, רציניים, מחויבים. מה אני רוצה מעצמי במסע הזה של החיים? ברגע שמקבלים את ההחלטה הזאת או את הכיוונים האלה, כמובן לאורך השנים אפשר לשנות אותם, אבל להתחיל עם איזשהו מקום להגדיר מה אנחנו רוצים, מי אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים להשיג וכו'. ואז לעזר באנשי מקצוע. עכשיו, אנשי מקצוע שיעזרו לנו לראות מה צריך לעשות. כן, זה תלוי כל אחד לפי היעדים שלנו. נניח מאמנים מצוינים הם התחלה טובה, כי הם יודעים להסתכל על תמונה כוללת ולראות איפה ביחס ל... במילים גדולה אנחנו קוראים לזה חזון, הדברים שאנחנו רוצים להגשים בחיים שלנו, אוקיי, איפה יש לנו פערים ואיך אפשר להשלים אותם. משם צריך להתחיל, והפערים הם יכולים להיות גם בכיוונים התעסוקתיים, ההשכלתיים, המשפחתיים. הרבה מאיתנו, כתוצאה מכל מיני, יש להם קשיים רגשיים, פערים במערכות יחסים. כל דבר הוא אפשרי, אני חוזרת לזה כי זה הנקודה הכי חשובה. כל מה שאנחנו רוצים להשיג אנחנו יכולים, בלבד שנהיה מחויבים ובלבד שנהיה מוכנים להשקיע. כי אני לא מכירה שום דבר שאין לו תג מחיר. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על אנשים שיש להם הישגים מאוד גדולים, כלכליים, תפקידים, הם גרים במקום מאוד יפה. ברוב המקרים האנשים האלה לא נפלו להם דברים על הראש, למעט כמובן ירושים. בדרך כלל זה כרוך בעבודה, בהשקעה לאורך זמן. אז כשאנחנו צריכים לבדוק עם עצמנו אם באמת אנחנו מוכנים להשקיע. אם אנחנו מגדירים ומוכנים להשקיע, אין סיבה שלא נשיג את זה. בדרך תמיד להיות סביבנו, להקיף את עצמנו באנשי מקצוע מצוינים, לפי כמה שהוא רלוונטי. הדברים הרלוונטיים העיקרים לרוב האנשים קשורים לתעסוקה, קשורים לבנייה כלכלית, לתשתיות כלכליות ומשפחתיות. זאת אומרת, זה הדברים שלרוב האנשים הם חשובים.
אז בואי, ככה דעת, אנשים עכשיו שמעו אותך ושמעו אותי, ואומרים, רגע, אבל איך אנחנו יודעים? איך אנחנו יודעים להגיע לדוקטור דליה מורג? פה הם שומעים אותך, אז הם כבר מבינים. אבל איך הם יודעים לבחור את בעל המקצוע? איך הם מחפשים את זה? מה הם עושים?
אוקיי, אז אני אגיד ככה, קודם כל, שאני אומרת, לתפוס את עצמנו לשיחה, לפעמים כל אחד לפי מה שמתאים לו, בחוף הים, בבית, במוזיקה, לא יודעת מה, ולנסות לחשוב, ככה להפעיל קצת הדמיון, ולהגיד, נניח עוד 10 שנים, עוד 10-20 שנה, איזה חיים אני רוצה שיהיו לי, בסדר? איזה חיים אני רוצה שיהיו לי? מה יגרום לי להרגיש של, וואו, שיחקתי אותה? זאת ההתחלה. ואז מהמקום הזה שנקרא לו המקום הרצוי, אני מסתכלת על המקום הרצוי, אני מסתכלת איפה אני נמצאת היום, בכל אחד מהרבדים, ואני, לפעמים אני יכולה לעשות את זה לעצמי, אבל ברוב הפעמים אני צריכה לעזר באנשי מקצוע. אנשי מקצוע, נגיד לתחילת הדרך, לדעתי מאמנים אישיים שיש להם ניסיון רב בליווי אנשים, הם התחלה מעולה. כי הם יעזרו לנו להבין את הפערים. אנחנו לא תמיד יודעים להגיד בין הרצוי למצוי איזה סוג פערים יש לנו, באיזה תחומים, באיזה מקצועות. אז מאמן הוא מסתכל על התמונה הכוללת, על כל החיים, ומתוך זה אפשר להתחיל לסלול כיוונים, וגם כמובן לפי סדרי עדיפויות. כי הרבה פעמים אנחנו לא יכולים בו זמנית ובמיד להשיג את כל הדברים שחשובים לנו. אז אנחנו גם צריכים להגדיר מה הכי חשוב לי. בשלב הזה הכי חשוב לי משפחה, אני יכולה, חשוב לי השכלה, צריך לעשות איזושהי תוכנית כדי להתקדם ליעדים, ולאור הדברים שעולים, גם אנשי המקצוע שבדרך כלל אנחנו צריכים, זה יועצי קריירה, יועצים כלכליים, פנסיונים, יועצים מטפלים לפעמים, אם צריך, זוגיים, משפחתיים, אלה הדברים שאנחנו בדרך כלל צריכים, אבל אנחנו צריכים איש מקצוע כזה, משקר שמתכלל, שעושה את האינטגרציה, ברוב המקרים, באמת מאמן אישי הוא כזה שיודע לעשות את העבודה הזאת של המיפוי, ולפחות התוויית הדרך, והליווי כמובן.
אני אגיד את הדרך שבאמת, א', את אומרת כאן דברים שבאמת מכנים את האנשים, אבל בכל בחירת בעל מקצוע, תעשה חקר שוק.
נכון, לגמרי.
אתה יושב, או אתם יושבים, סליחה, נשים וגברים, אתם יושבים ורוצים לבחור מישהו, לכו תראו את הרקע שלו. עוד פעם, לכו תראו את הקילומטרים שיש אחריו. לכו תשמעו אנשים שהיו איתו, או שחוו את החוויה. לכו תבינו מה הניסיון. יש נטייה היום, אני רואה את זה בתחום שלי, יש נטייה היום ללכת לכאלה שיקנו לכם דירה והם בקושי קנו דירה אחת לעצמם ואין להם ניסיון, במקום ללכת לאנשים כמוני שיש להם קילומטרים של עשייה וקנו מאות דירות וחוו את כל החוויות ויודעים מה נכון ומה לא נכון. אנשים רצים והולכים ומקשיבים אלה שיודעים לעשות הכי הרבה רעש במדיה. מסתבר, למרות שאני קצת רועש במדיה, כן, אני עושה את הפודקאסטים, זומים, אני כן פעיל, אבל לא כל מי שרועש במדיה הוא זה שעושה נכון, ולא כל מי שלא רואה במדיה צריכים לדלג עליו, לשעת למשל, את לא... כל מטר מי שהולך פוגש אותך במדיה, את מאוד,
ממש לא.
את מאוד צנועה, ומסתבר שאת האישה הנכונה להיות שם אצלה, זאת אומרת, וזה רק מראה, זה מראה שצריך מאוד להקפיד בבחירה ובחקר שוק, לראות, לבדוק מי אנשים ש... וגם ככה בניתי את הפודקאסט, כן, אם תראית בהתנהלות, התחלנו מאיפה שהניסיון שלך התחיל, ומשם רצנו קדימה. עשינו את זה סתם מבחינת סדר, כן? אבל יש לך את הקילומטרים של מה שעשית, אז עוד פעם אני מדבר עלייך, אני מדבר על שכמותך, ואני מדבר בכלל על בעלי מקצוע. קחו אנשים עם ניסיון, תעשו חקר שוק ותגיעו לאנשים. אז בשתי מילים, בואי נסכם את מה שאמרנו ונמשיך בדרכנו.
אוקיי, אני יכולה להגיד בהמשך למה שאתה אומר, שאני כמובן מאוד מסכימה, איך אני בוחרת אנשי מקצוע, אז אני חושבת שזה נכון לכולם. אני בוחרת אנשי מקצוע לפי שלושה קריטריונים. אחד, מה ההכשרה שלהם? אני מאוד מאמינה בהכשרה מסודרת, השכלה, הכשרה, מה שרלוונטי לעניין. שניים, מה הניסיון שלהם? כמה אנשים הם כבר טיפלו בהם, ליוו אותם? ושלוש, המלצות. כאשר בעל מקצוע מבחינתי עומד בשלושת הפרמטרים האלה, הוא בעל מקצוע ראוי. אני לא מושפעת יותר מדי מרשתות וכאלה דברים, רק מהדברים שאמרתי. ולצד זה, אני חושבת שנכון לבחור ככה אנשי מקצוע בכל תחום, להבין שתמיד כדאי לבחור את אנשי המקצוע הכי טובים, זה תמיד משתלם, וגם, שוב, לשבת עם עצמנו רגע, לראות, אוקיי, ממה אנחנו מרוצים בחיים? ממה אנחנו לא מרוצים בחיים? באמת להאמין שאנחנו יכולים לעשות את קפיצת המדרגה, וברגע שאנחנו מחויבים ומוכנים לעשות את זה ולהשקיע את מה שנדרש, כי אין שום דבר שלא דורש השקעה, אז באמת, באמת אין שום סיבה לא להצליח. אז עכשיו זה זמן טוב, אם זה כזה לפני, יש אווירה של חגים, פסח, הרבה אנשים יש להם חופשים, סוף שבוע, לא משנה, למצוא את ההזדמנות, לרגע לבד בשקט עם עצמנו, לעשות איזשהו סיכום ביניים כאלה, ממה אנחנו מרוצים, ממה אנחנו לא מרוצים, ולצאת לדרך כדי להשלים את הדברים שיעשו אותנו יותר מאושרים. מה שגם ב-well-being, שנרגיש יותר טוב עם עצמנו, זה הדבר המרכזי. עם עצמנו, זה החיים שלנו, לא של ההורים שלנו, לא של הסביבה שלנו, ומה שגם בוא נחיה במלוא העוצמה ובמקום שירגיש לנו הכי נכון, והכי משמח, והכי טוב, והכי משמעותי. זה הכל.
אני אספר לך משהו, ובזה אנחנו נסכם, וכבר דיברתי על זה בפודקאסטים, שאני נפלתי עם העסק שלי לפני 16 שנים, והתחלתי לבנות את עצמי מחדש, והתחלתי ללמד השקעות נדלן, בגלל שבאתי עם הידע הזה, אני הרי 32 שנה בנדלן, אבל אני יצרתי לעצמי איזה חוק, שאני כל פעם בין ראש השנה העברי, וזה נוצר לי מזה שפתאום חודש לא עבדתי, כן? לבין ראש השנה הלועזי, זאת אומרת, עד הראשון לראשון, אני עושה הפקת לקחים, ואני חושב איפה עשיתי טוב, מה אהבתי, מה בא לי מהלב, מה לא התאים לי, ולאן אני ממשיך קדימה. ואת יודעת מה? גם שאני, והייתי עם חובות גדולים, גם שהייתי במצב הזה, זה שהלכתי קדימה, וזה שעשיתי את ההפקת לקחים, וזה שלקחתי את מה שאת אמרת הרגע, שאמרת, תחשוב עם עצמך, תיקח את השקט הזה. השקט הזה היה ימים של ראש השנה, של יום כיפור, של סוכות, שפתאום אתה בבית ופתאום אין עבודה. אני לקחתי את זה למקום, ששם עשיתי את החשיבה שאת אמרת, וזה הוכיח את עצמו. ואני הייתי בגיל אחר, ואני הייתי במצב כלכלי אחר, זאת אומרת, עם הבעיות של הנפילה והחובות, חובות לבנקים רק, כן? שלא חייב לאף אחד, לא פשטתי רגל, לא עשיתי כלום. אבל אני יכול להסביר לאנשים כמה את צודקת וכמה את אומרת דברים שהם בבסיס של העשייה. אז דוקטור דליה מורג, ואני יודע שאת מעדיפה שאני אקרא לך דליה.
לגמרי, כן.
אבל אני נהנה לכבד אותך. אין לי מילים, ותודה רבה. ואת יודעת, אנחנו חשבנו בהתחלת הפודקאסט, איך אנחנו לוקחים את הפודקאסט, ואני חושב שיצא פודקאסט מרתק, ואני חושב שזה כלי מאוד חשוב לאנשים בבניית העתיד שלהם, כחלק מבניית הפנסיה העצמית, ואת רואה, אני לא מבוססת השקעות נדלן, מחלק הבנייה של העתיד והפנסיה, הרי בסופו של דבר פנסיה, למי שעוד לא הבין, זה ביטחון כלכלי. אז המון המון תודה על האירוח.
תודה לך.
המון תודה על המילים שנתת לאנשים, ואין לי ספק שאנשים ילמדו ויישמו.
תודה לך, צחי, על ההזדמנות.
באהבה.
תודה.